תורה של שבועות, שרבנו אמר בשבועות, וביום הביקורים, בהקריבכם מנה החדשה על אדוני בשבועותיכם. וכקודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אומר רבנו, כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות, וכל אחד לפי בחינתו, כן יש לו בחינת מלכות. יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר, ויש מי שמושל על כל העולם. זאת אומרת, רבנו אומר שכל אחד יש לו נקודה שהיא מלכות. מלכות זה שלטון. זאת אומרת, כל העם ישראל יש לו מצב שיש כאלה שירצו לשמוע אותו. כי זה הולך לפי שורשי הנשמות. רבנו אומר, אין שתי נשמות שווים, אחד מתחת לשני. אז כל אחד שהוא תחתון, הוא מקבל את השפע שלו מהעליון. לא רואים את זה, אפשר לראות... יש מצב שלא יראו את זה, אידקסיה, לא רואים את זה. אתה אפילו לא מכיר את הבן אדם, שהנשמה שלו היא מעליך, אבל כל השפע של אותו אדם יורד דרך אותה נשמה. אז יש לו מלכות עליך. לכן אם אתה תפגוש את הבן אדם הזה, אפילו שלא תכיר אותו, יהיה לך ממנו יראה, כבוד. באופן אוטומטי זה קורה. בגלל ששורש נשמתו מעליך, וכל אחד יש לו, אחד מעליו, אחד מתחתיו, שרשרת. השפע יורד מהקדוש ברוך הוא ודרך הנשמות. זה יכול להתבטא במצב כזה ששכיר אצל איזה עובד, אצל איזה בעל הבית, והוא נותן לך את הפרנסה, הוא נותן לך את המשכורת, השפע עובר דרכו. הוא לא יודע, אתה לא יודע, לא משנה, מי שיודע יודע. אז רבנו אומר שכל אחד יש לו את המלכות הזאת, כל אחד ניתן לו המלכות הזאת, והמלכות הזאת היא קשורה לאמונה. כי מצב שבן אדם, אם אין לו אמונה, אז המלכות שלו היא כלום. ואדם כשאין לו אמונה בעצמו, אז הוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא פחד לדבר, לא יהיה לו... לא ישמעו אותו, יצחקו עליו, אין לו ביטחון. צריך להיות אמונה, אמונה קשורה למלכות. כי גם האמונה נקראת מלכות, זה ספירת המלכות. אז רבנו אומר, היות שכל אחד יש לו את המדרגה הזאת, את הנקודה הזאת של אמונה, כל אחד לפי בחינתו, כמו שהוא אומר, שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, כל אחד לפי אלה שהם תחתיו, הנשמות שתחתיו, הוא צריך לא להשתמש עם המלכות הזאת להנאתו ולצורכו. אתה יכול לנצל את זה, לשפוט אנשים שיעשו את רצונך, את התאוות שלך, תעשה לי, תעבוד לי, כל מיני דברים. רבנו אומר שזה נקרא הרבנות, מקברת את בעליה, הוא יוצא מופסד, כי את המלכות הזאת, זה בעצם המלכות של הקדוש ברוך הוא שמתבטאת באותו אדם, זה הכוח האלוקי, כי מי שולט? הקדוש ברוך הוא שולט. הוא הטביע בכל אחד את הנקודה הזאת של המלכות, שדרך אותו אדם הקדוש ברוך הוא מוציא לפועל את מה שהוא רוצה להוציא לפועל. אז הוא אומר לא להשתמש עם זה להנתך, לצורכך, אלא אתה צריך להשתמש עם הכוח הזה, עם המלכות הזאת, לעבודת השם, כי זה התכלית. אנחנו פה באנו לעולם הזה בשביל להכיר את הקדוש ברוך הוא, להתקרב לקדוש ברוך הוא. וכשיש נשמות שהן שייכות לשורש של האדם והן נמצאות במצב לא טוב, רוחנית או גשמית, זה כל השורש סובל. זה ישראל ערבים זה לזה, אין מצב שמישהו מהשורש, קבוצה, שהוא במצב לא טוב והשאר הרגישו טוב. יש איזו נקודה שאם זה כמו גוף, עבר אחד בגוף כואב, אז כל הגוף מרגיש את זה. כל ישראל, כל נשמות ישראל זה נשמות ביחד, זה השכינה. הקדוש ברוך הוא אומר, בכל צרתם לא צר. יש צער לקדוש ברוך הוא כשיש צער בשכינה. מה זה צער בשכינה? אפילו עבר אחד של השכינה, שזה כל אחד מישראל. הוא עבר מהשכינה, אם יש לו צער, יש לקדוש ברוך הוא צער. אז הוא אומר, צריך להשתמש עם המלכות הזאת כדי לתקן את כל השורש, את כל האנשים שהם תחת המלכות שלך. לתקן אותם זה לקרב אותם לקדוש ברוך הוא, זה התכלית. כמו שבן אומר, תורה יש, צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, ועכשיו אם העולם נברא בשבילי, אז העולם הזה הוא שלי, אז אני צריך כל הזמן לראות, לתקן את העולם שלי. אז האנשים שנמצאים בעולם שלי, אני צריך להתפלל עבורם כל אחד ואחד למה שהוא צריך. מה שהוא צריך בעיקר, רבנו אומר, זה דעת. כי דעת קנית מה חסרת, לתת לאדם דעת. ברגע שאתה נותן לאדם דעת, השלמת לו את כל החסרונות. עם הדעת הזאת הוא כבר עובר את החיים יותר בקלות, יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא. עם דעת, רבנו אומר, הפרנסה בנקל, כמו שרבנו מביא את הזוהר, שאומר שמשה רבנו אמר לעם ישראל שיורד מן, אוכל מן השמיים, לא צריך לעבוד, לא צריך לחפש אוכל, אוכל יגיע, כל אחד ירד לו ליד האוהל שלו. אז כתוב שתו העם ולקטו. בבוקר אנשים יצאו, הסתכלו לשמיים, לא ראו, לא יורד אוכל. זה היה, היה לו זמן מסוים שצריך לרדת. שתו העם ולקטו, יצאו לשדות, התחיל לחפש איפה המן יורד. אז הזוהר מסביר למה כתוב שתו. שתו זה שוטטו, לחפש את המן. הזוהר מסביר את המילה שתו, השתתו, שטות, עשו שטות, כי אין להם אמונה. אמונה, אז הוא עושה שטויות, הוא תורח יותר מדי, רץ פה, רץ שם, כאילו לרוץ לחפש את המן. מי שהייתה לו אמונה בדברי משה, לא השתולל, ישב על פתח האוהל, והמן ירד לו על פתח האוהל. אז רבנו אומר שמן זה דעת של שבועות, חג השבועות, זה חג מתן תורה, שער החמישים של הבינה, 49 שערים, ושער החמישים זה ביטול גמור, זה אמונה שלמה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, בהכל. זה שער החמישים. אז יצאנו ממצרים, ו-49 יום אנחנו סופרים את העומר, כדי להגיע לשער החמישים. אז רבי נתן אומר, כל יום בים, או יום עובר על האדם, כל מיני ניסיונות, כל מיני דברים, שבעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בניסיונות האלה, מעביר לו שכל, מטפטף לו את השכל, כדי שבחג השבועות הוא יקבל את התורה. יקבל את התורה, זאת אומרת שהתורה תהיה מופנמת בו. כל אחד לפי המדרגה שלו, כי לא מקבלים את כל התורה במכה, כל פעם עוד מדרגה, עוד מדרגה באמונה הזאת. בדעת הזאת שהקדוש ברוך הוא משגיח, הכל ביד השם והוא נותן הכל. הוא דואג מאלף עטב, כמובן שיש לנו בחירה, ויש הטעיה, שאנחנו לא יודעים למצוא את עצמנו בין שני הדרכים האלה. רבנו אומר, קשה לדעת איך הבחירה בתוך הידיעה, הידיעה בתוך הבחירה, הכל אחד. אבל זה הדעת שצריכים לקבל בשבועות. אז רבנו אומר, כל אחד שיש לו מלכות, הוא צריך להעביר את הדעת הזאת לשני. בצורה כזאת הוא מתקן את השורש שלו, מתקן את הגוף שלו, הגוף השלם, שזה כל הקבוצה, כל השורש נשמה, שיש בהם כל הבחינות, כמו קומת אדם, יש ראש, ידיים, רגליים וכולי, אז ככה בכל שורש יש את המבנה הזה. יש אחד שהוא ראש, אחד שהוא ידיים, הכוונה יד ימין זה חסד, יש לו מידה של חסד יותר מהשני, השני יש לו את מידת הגבורה, מידת האמת, מידת התפארת, כל אחד ואחד זה קומפלט אחד שלם. אז צריך לתקן את הדבר הזה. וצריך מה לעשות? לגלות להם את השער החמישים. שער החמישים אומר רבנו זה תורה דעתי קסימה, זה התורה שעתידה להתגלות לעתיד לבוא לכל האנושות, הדעת הזאת. עכשיו שומעים על זה, מדברים על זה, מאמינים בזה, אבל זה לא נקרא דעת. דעת זה שזה כבר יושב בתוך האדם. הידיעה הזאת יושבת, והוא חי על פי הידיעה הזאת. הוא חי עם הדבר הזה, ברור לו. אז אותו אדם שבמדרגה הזאת, כל אחד לפי המדרגה, שהוא ברור לו שהכל שגחה, החיים שלו מתנהלים אחרת. בכל מה שקורה בחיים, המשברים, כל ההתנהגות שלנו, התנהלות שלנו, היחסים שלנו בין חברים, במשפחה, בבית, הכל, הכל מתנהל על פי השכל הזה. כשיש לאדם מופנם השכל הזה, המהות שלו השתנתה. הוא כבר יושב לו דעת, כתוב, כשיושב לאדם דעת בראש, דעת השם, אז השם יושב לו בראש. זה דבר רוחני, זה לא התקרבות, זה לא חיבור של מקום, צמוד. חיבור רוחני זה חיבור של מחשבה ולב. כשאתה מתחבר עם המחשבה והלב למישהו, אתם מחוברים ממש, מעולים אחד בשני. זה העניין של אהבה. אהבה בלב שאתה אוהב מישהו, הוא בלב שלך. אתה גם מרגיש אותו בלב שלך. אותו דבר בדעת. אז צריך להגיע למצב הזה שהדעת הזאת, האדם יביא אותה למצב שהיא מופנמת אצלו. זה כבר זורם לו בתוך הדם. אז ההתנהגות שלו וההתנהלות שלו, ואיך שהוא מקבל את החיים, הכל על פי הדעת הזאת. שום דבר לא יביא אותו למצבים של התרגשות יתר. הכל בסדר. הוא יודע שיש מישהו מאחורי כל פעולה, כי מה שעושה לאדם צער ופחד, זה שהוא חושב שיש פה איזה כוח שהוא לא מכיר. כוח טבע, כוח של מזל, או כוכבים, מזלות, עובדי אקום שמאמינים שיש כל מיני כוחות בטבע, כוחות שהם בלי שכל, בלי רגש, כוח מכני, שהוא פועל עלינו ואז אנחנו שפוטים שלו. אז זה מביא את האדם לפחדים, לחיות תחת כוח כזה שאתה לא יכול לדבר איתו, אתה לא יכול להסביר את עצמך, כי יש לנו כל מיני דברים של טעויות, דברים שאנחנו רוצים להתנצל לפעמים, עשית טעות לא בכוונה, לך דבר עם הכוכב, או לך דבר עם איזה עבודה זרה, אין מי שישמע, אז זה מביא לאדם פחד. אבל כשיש לו דעת שהשם הוא מאחורי הכל, החיים שלו מתנהלים אחרת, ורבנו הגיע למדרגה שהוא אמר, שהוא הגיע למצב שלא אכפת לכלל, מכלום, שום דבר, הוא רגוע בכל דבר ודבר, וחז ושלום שלא יקרה לאף אחד, כל האיסורים שעברו על רבנו זה היו איסורים, איסורים. גם פטירת הילדים, וגם המחלות שהיו לו, וגם הרבה הרבה צורות, והמרדפים, והמחלוקת שהייתה עליו, עבר את הכל, אמר שום דבר לא אכפת לי. הם חולקים על מישהו אחר, הם לקחו איזה ציור, ציירו על הקיר ציור, רבנו אומר, והם עליו חולקים, לא עליי. ציירו אותי על הקיר והם עכשיו מתקיפים את התמונה בקיר, לא אותי. עד כדי כך רבנו הגיע לביטול כזה. אז זה נקרא לגלות את הדבר הנסתר. תורת דעתי כסתימה זה התורה הסתומה, הגנוזה, שהיא מוסתרת מהאנושות. כי גם כשאתה מגלה את זה, זה נשאר מוסתר, ואני אדם לא מבין מה אני עושה עם זה. איך אני אחיה את זה, איך אני אגיע לדבר הזה. כי בחיי היום יום אדם קשה לו לעזוב את ההגה. תגיד השם, אתה מנהל את העולם, אני הולך איתך בסדר, סומך עליך. קשה לאדם להגיד דבר כזה. זה צריך מסירות נפש לדבר כזה. אז זו תורה מוסתרת. אז רבנו אומר, הצדיק צריך לגלות את ההסתרות. וכל אחד ואחד שהוא, יש לו מלכות, הוא נקרא צדיק לגבי שאר הנשמות שבשורש שלו. אז הוא צריך לדאוג כל הזמן לגלות להם את ההסתרה הזאת. אז זה צריך בסבלנות, זה לא בין לילה, זה צריך לקחת תורה. רבנו אומר, השגת אלוקות אי אפשר להשיג אלא משכל עליון, לשכל תחתון, להוריד את זה, להמשיל את זה, להנמיך את זה, לדבר על זה, לדבר על זה, ועד שזה מתחיל לאט לאט להיכנס בתוך האדם. אז הוא אומר רבנו שיש אנשים שנפלו בהסתרה בתוך ההסתרה. הסתרה אחת זה כשאדם עשה טעות, עשה נגד הקדוש ברוך הוא, עשה איזה עבירה חס ושלום, נסתר ממנו הקדוש ברוך הוא, כי אין אדם יכול לעשות עבירה, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא נעלם לו מהעיניים. אדם לא לעשות איזה משהו כשיש ציבור שרואים אותו, משהו לא יפה. הוא לא יכול. הוא לא מסוגל לעשות על יד אנשים. אותו דבר הוא לא מסוגל לעשות אם הקדוש ברוך הוא עומד לידו. לפחות כמו בן אדם, הוא לא מסוגל ליד בן אדם לעשות. כל שכן ליד הקדוש ברוך הוא. אז איך הוא עושה? הוא אומר, אני אתחבא, אף אחד לא יראה אותי. זאת אומרת, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, אז הקדוש ברוך הוא נעלם לו. מוסתר ממנו הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, כשאדם בהסתרה הזאת, אפשר לדבר איתו, לגלות לו את ההסתרה, להחזיר אותו בתשובה, ולגלות לו, לגלות לו את השם. אבל יש מצב שאדם נסתרה לו הסתרה בעצמה. שמרוב שהוא הלך ושינן עוד פעם, חזר על אותם טעויות, כמו שרבנו אומר, שקר אם אומרים אותו פעמיים, הוא נהיה אמת. לאדם עצמו, הוא חוזר על השקר, הוא משתכנע שזה אמת. וככה הוא מתחיל לחיות עם זה, זאת אומרת פה נסתר לו בכלל שזה שקר. נסתר לו בכלל שזה טעות, נסתר לו בכלל שהוא חי לא נכון, שהוא חי לא בכיוון. אז הצדיק צריך לגלות את ההסתרות בתוך ההסתרות, והגילוי של ההסתרות זה על ידי הדעת. על ידי הדעת רבנו אומר, ברגע שאתה מגלה את ההסתרה, אתה מגלה שאת המצב שהוא נמצא בו, וכל מהלך שעובר על האדם, זה מהלך של הקדוש ברוך הוא, עם תוכנית, עם חשבון. לנו נראה שזה דרך עקומה כביכול, מה זה, הוא מתרחק, הוא לא מתקרב לתכלית, אבל אצל הקדוש ברוך הוא יש דרכים אין סוף. מכל דרך שאדם הולך בה, משם הוא יסובב אותו אל המטרה. זה לא משנה, כל דרך שאדם יבחר בה. רק יש דרך שהיא קשה, דרך שאדם עובר בה כל מיני איסורים, ויש דרכים יותר קלות, אבל לא משנה, כל דרך שאדם בהר בה, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יסובב אותו, יסובב אותו, יסובב אותו, על ידי מכות, על ידי איסורים, כמו סוס שטעה מהדרך, רבנו אומר, אז הרוכב מנווט אותו על ידי פה מכה, שם מכה. להביא אותו לתכלית, כי בלי זה, למה לא חיים, אומר רבנו, מי שלא קשור לתכלית, למה לא חיים, בשביל מה הוא חי? שאל בן אדם, למה אתה חי, בשביל מה? אז מה הוא יגיד לך? אני רוצה לאכול בשביל שאני אוכל, שאני שותה, אני מבלה. זה לא תכלית. אבל כשיש לאדם תכלית, יש לו מטרה, אז יש לו טעם בחיים, והחיים שלו מלאים שמחה, וכל דבר שהוא עושה, זה עושה את זה עם שמחה, וטוב לו בחיים, כי יש מטרה. כמו בן אדם הולך ברחוב, תראו אותו מתנדנד מצד לצד, לא יודע, איפה אתה הולך, לא יודע. זה חיים בלי טעם. אז האדם לא יכול להיות שמח, לא יכול להיות עם ביטחון, שום דבר מעורער, לא יודע את הכיוון, לא יודע מה עושה, לא יודע לאן הוא הולך. כשיש לאדם את המטרה, ברוך השם, זאת המטרה שהרבנו הכניס לנו אותה, העניין של השגת אלוקות, להתקשר לכוח הזה, להיות מחובר אליו, כי איתו אנחנו הולכים לנצח נצחים. החיים הם נצחיים, זה לא נגמר, זה רק הסרט הראשון, מה שאנחנו עכשיו עוברים. אחרי זה בא עוד סיפור ועוד סיפור, זה אין סוף. אחד שברא את כל הפלאים שיש בעולם הזה, בוודאי שיש לו עוד פלאים. כל דבר פה הוא חוכמה נפלאה, אז כבר כאילו הקדוש ברוך הוא כבר הוכיח לנו שהוא מסוגל לעשות דברים נפלאים. אז זה לא נגמר בזה. כי גם מה שיש פה עוד בעולם העשייה שהוא עצמו אין סוף, אין סוף גלקסיות ואין סוף חלל, אנחנו עוד לא יודעים איזה דברים נפלאים יש לו. כל שכן בשלבים הבאים. אז זה מה שצריך לעשות, לגלות את ההסתרה הזאת. עכשיו רבנו אומר, קודם כל שהאדם יגלה את ההסתרה לעצמו, שלא יהיה ברור שאין תנועה, מחשבה, דיבור ומעשה שזה לא בהשגחה של הקדוש ברוך הוא. הכל מתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא. אתה תיכנס לתוך זה בהרמוניה, לתוך השכל הזה. לא להתבלבל, בן אדם יכול להתבלבל, הכל מהשם, הוא הולך, נכנס לייאוש, יושב, לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא מזיז, אני לא עושה כלום, זה בלבולים. אתה תזרום עם הקדוש ברוך הוא. קשה להסביר איך לעשות, איך להתנהג את זה מעשית, אבל צריך להתאמן על זה. כל הזמן שישב לך בראש, הקדוש ברוך הוא מנהיג, הקדוש ברוך הוא מנווט, הקדוש ברוך הוא עושה הכל, אתה תקשיב, תהיה קשוב לקדוש ברוך הוא, לראות לאן הוא מזיז את הכיוון, תזרום איתו. כי בכל דבר ודבר שאתה עושה, יש גם דעת השם. הקדוש ברוך הוא גם נמצא שם. אפילו שאדם עולה לו איזה רעיון, נכנס בו איזה רצון, רבנו אומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יעשה משהו, אז הוא מכניס בו רצון, כי בלי רצון לא יצא לפועל כלום. אז הוא מכניס לך רצון, אז יש בי רצון עכשיו להגיע למשהו. אז עכשיו איך? אדם יכול להשתולל, פתאום לקבל את המושכות ביד ולעשות, לדחוף ובכוח, זהו, כבר נכנס לו הרצון. לא, יש לך את הרצון, יופי, תתפלל על זה, תבקש בקדוש ברוך הוא, עכשיו תחכה לראות. חוץ מהרצון יש לו גם כיוון. אז החיים של האדם פשוטים, נושאים יפה, הכל רגיל. תשים לב להשגחה, לאן הקדוש ברוך הוא מוביל. אתה נתקל במשהו, הקדוש ברוך הוא אומר לך, חכה רגע. הלכת בכיוון ונהיה איזה מחסום, עצור לך אחורה, תחכה קצת. תראה, אולי זה לא הכיוון, אולי כיוון אחר. ככה החיים נהיים פשוטים, רגועים, בן אדם יכול לחיות, להתחיל ליהנות מהחיים. כי כשאדם עסוק בבעיות ובצרות ובדאגות, אז אין לו זמן לכלום. הוא לא רואה את העולם, לא רואה את החיים, שום דבר. וסתם ככה, רק לטייל בתוך העולם הזה, זה אפשר ליהנות אין סוף נפלאות. רק לטייל בעולם הזה, לראות את הפלאים של הקדוש ברוך הוא, בלי להיכנס לתוך העומק של דברים. סתם ככה, בגדול, להסתכל על הנפלאות של השם יתברך, הלב מתמלא באושר, בשמחה. אדם יכול להיות מאושר רק מזה. כל שכן שמי שנכנס ללמוד את השכל של הקדוש ברוך הוא, שנמצא בתוך הספרים, בתוך התורה, אדם שמתפלל אליו, מתקשר אליו, יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, כל שכן שהלב שלו מתמלא, מתמלא. זה רבנו אומר שצריך להמשיך אריכות ימים, לתוך המלכות שלך. אריכות ימים זה חיים, חיות, להכניס חיות לתוך המלכות שלך. להכניס חיות, הוא אומר עוד פעם, כל חיות שיש, תורה בית, חלק בית רבנו אומר, כל חיות שיש בעולם, זה מהקדוש ברוך הוא. הוא מחיה את הכל. אפילו כיסא, יש לו חיות אלוקית שנותנת לו את המבנה הזה, נותנת לו את את היסודות שלו שקיימים בטבע. החיות האלוקית מחיה את הכל. ורבנו אומר, כשאדם מנתק את החיות האלוקית מאותו פריט, הוא הרג אותו. לכן רשעים בחייהם קרויים מתים. הם מסתובבים בעולם שכל הפרטים בו מנותקים מהקדוש ברוך הוא, מנותקים מחי החיים, מנותקים, אין חיות לדברים. אז אם אין חיות לדברים, אתה בא אוכל פרוסת לחם והיא מתה, אין בה חיות, אז אתה אוכל דבר שהוא משפיע עליך בצורה שאת התוכן שלו, האנרגיה שלו הפנימית, היא תשפיע בהתאם לזה. אתה אוכל דבר מת. כשאתה אוכל דבר שהאלוקות בפנים, איך האלוקות בפנים? אתה מאמין שזה חוכמה אלוקית שיצרה את המאכל הזה, את הטעמים שבו, את הצורה שלו, את כל הסיפור שלו, זה חוכמה אלוקית, כי שרת את האלוקות לדבר, נתת לו חיים. נתת לו חיים, אז כשאתה אוכל את זה, אתה מכניס לעצמך חיות, חיים. לכן רשעים קרויים מתים, כי הם מנותק, כל העולם שלהם, הפרטים מנותקים מהקדוש ברוך הוא, אין להם חיות. עכשיו, בעיקר אדם צריך להכניס חיות, להחיות את עצמו. כי גם אתה כלי שצריך לקבל חיות מחי החיים. אז מה התורה אומרת לך? תיקח את כל הקדוש ברוך הוא, תכניס אותו אליך. לקחת את כל החיות. חלק מהקדוש ברוך הוא נמצא אצלך, הניצוץ הזה שנקרא נשמה. השכל האלוקי, חתיכת שכל הזאת שנמצאת באדם, זה החלק אלוקי ממעל שנמצא באדם. אבל אתה מקבל את זה כמו תינוק, מקבל את זה בהתחלה בקטן, לכן אין לו דעת. ולאט לאט במשך השנים הוא מתחיל לקבל עוד חלק מהנשמה, עוד חלק מהנשמה, עוד שכל, עוד שכל, ואז הוא הולך ומתפתח, מקבל חיות יותר גדולה. אדם שמגיע לגיל מבוגר, גם כן הוא צריך להמשיך לנהוג חיות, לא להפסיק. אם הוא מפסיק לנהוג חיות מהקדוש ברוך הוא מהתורה, אז הוא הולך ודועך. הוא יכול להיות בן אדם אינטליגנט והכל, אבל נפשית הוא דועך. הנפש צריכה את החיות שלה, הנפש צריכה גם כן משהו שייתן לה חיות. אדם שיש לו חיות, תראו איך הוא חי, הוא צועל, הוא קופץ, הוא חי. אדם שאין לו חיות, הוא נופל בדיכאון. להכניס לו אריכות ימים לתוך המלכות, אומר רבנו. אריכות ימים זה שתכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך דעתך, לתוך ליבך. וזה ברוך השם לא עבודה קשה. למה? כי יש לנו את התורה. אדם שקורא תהילים, הוא מכניס עכשיו את התפילות, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז במחשבה שלו עכשיו נטבע. הקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו במוח שלך, אתה מדבר איתו. כשאתה מדבר עם מישהו, אתה איתו עכשיו בחסים של דיבור, אז אתה, הדעת שלך עליו, אז הוא נכנס בתוך דעתך. המדרגה הכי גבוהה זה שבן אדם מגיע לאהבת השם. אהבת השם זה כבר, הוא לא צריך לעשות כלום. זה לא כפתור שאדם לוחץ והוא מתחיל להתאהב. לוחץ, אני אוהב. מפסיק, לא אוהב. אין. כשיש אהבה בלב, זה כל הזמן יש אהבה. 24 שעות הלב באהבה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אצלו בלב 24 שעות. כבר מחובר. לכן יש לנו את המצווה הזאת, ואהבת את השם אלוקיך וכל לבבך, תורה מצווה, פעמיים ביום. אנחנו קוראים קריאת שמע להכניס את הדבר הזה, ואהבת את השם אלוקיך וכל לבבך. רבנו אומר, איך אפשר לאהוב? מה, אתה יכול ללחוץ על איזה כפתור, תתחיל לאהוב? אז יש כל מיני עניינים שמביאים אותך לידי אהבה. אז יש פסוק שאומר, אהבה בתענוגים. אז רבנו לומד מהפסוק הזה, שזה ככה בטבע שלנו, מי שעושה לך דבר טוב, איזה תענוג, אתה אוהב אותו. ככה זה הטבע של האדם. ולהפך, כשמצערים את הבן אדם, הוא מתרחק, הוא לא סובל את הבן אדם הזה. כל אחד רוצה טוב. אבל כשמישהו עושה לך טוב, אתה מתחיל לאהוב אותו. אז בואו עכשיו נראה, למה שלא נאהב את הקדוש ברוך הוא? כמה טוב הוא עושה לנו? אין סוף טוב. יש גם דברים שאנחנו קוראים להם לא טוב. אבל בוא נגיד, זה אחוז אחד מתוך החיים של האדם, יש לו גם משהו לא טוב. אבל 99% טוב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבילך. הקדוש ברוך הוא נתן לך בית, אישה, ילדים, בריאות. הקדוש ברוך הוא נתן לך פרנסה. הקדוש ברוך הוא, האדם לא מרגיש את זה. הוא לא מרגיש שיש לו כלום. למה? זה טבעי לו. מתי הוא מרגיש את החיסרון? מתי הוא מרגיש שיש לו? כשלקחו לו את הדבר, אז הוא נזכר, בעצם היה לי, ולא הערכתי את מה שהיה לי. וכל דבר ודבר זה ככה. אדם הולך לבקר בית חולים, הוא רואה אנשים שם שוכבים חודשים על חודשים, הוא יוצא עם זעזוע במוח. פתאום הוא מתחיל להתעורר, תראה, ברוך השם, יש לי טוב. וכן הלאה, בהרבה דברים. אז כשאדם לא מתבונן, אז הוא לא מזהה את הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה לו. את התענוג, את הטוב, את החסד שהוא עושה איתו. אז כשהוא לא מזהה, הוא לא... אז אין לו אהבה. הוא מקבל את התענוגות, אבל הוא לא מרגיש שהוא קיבל את התענוגות, את הטובות מהקדוש ברוך הוא. אז הוא לא אוהב. אז ברגע שאדם יתבונן, יתחיל לעשות לעצמו את החשבונות האלה, כל הזמן להיות בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, כל שנייה ושנייה. אתה יושב פה, יושב פה. אני לא מדבר עם... זה קשה מאוד, שאתה נמצא בין אנשים, גם כן לחשוב, לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולחשוב. אבל יש גם מדרגות כאלה, שבן אדם יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא בין אנשים. כמו שרבנו אמר, עיקר ההתמודדות שלו כשהוא בין אנשים. יש מצב כזה, אבל הרבה הרבה דקות במשך היום אדם נמצא לבד. נמצא לבד, דבר עם השם, תגיד תודה. אתה לא יודע על מה, תתחיל, קודם כל תגיד תודה, אחרי זה תזכר במה. תודה ריבונו של עולם על החיים, תודה על הנוף, תודה על היופי, תודה על ההרגשה, תודה על השמחה, תודה שיש לי אישה כזאת, תודה שיש לי ילדים, תודה שזה בריא, תודה, 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 תודה. אז אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש שמח. ואז בא לך אהבת השם, כשיש אהבת השם, התחברו הלבבות שלך ושל הקדוש ברוך הוא, זה האהבה. וזה באופן אוטומטי, כי מה עם הפנים אל הפנים, כך לב האדם אל האדם. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך כמו שאתה מתנהג איתו. אם יש לך אהבה אליו, אוטומט הוא אוהב אותך. כשיש אהבה אין סוף לתוך, כשיש אהבה של השם על הבן אדם, השגחה, הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש את החיבוק, הוא מרגיש את הליטוף. הכל זה עניינים של חוויות. כשאדם מזוכח וטהור, אז הוא מרגיש את זה, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מחבק אותו. הוא מרגיש כמו ילד ואימא. לפעמים הילד קיבל איזה מכה, אז הוא מרגיש כזה כאב צער, אז האימא כזאת ישר מנחמת אותו. בן אדם שהוא טהור, הוא מרגיש שזה אותם יחסים הקדוש ברוך הוא. קורה לנו כל מיני דברים, קורה לנו בחיים כל מיני דברים. פתאום אתה מרגיש ניטוף, אתה מרגיש חיבוק של הקדוש ברוך הוא. בהרגשה. זה נקרא שאדם יפנים את הדעת. יפנים את הדעת שהקדוש ברוך הוא איתך, נמצא איתך על כל צעד ושעל. זה לא רק מילים, זה חייב לבוא ללב, להרגשה של הלב. צריך לחיות את זה בפועל. ככה אדם להרגיש, לחיות את זה. ואז אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה איתו ביחסים טובים, אתה מספר לו מה כואב לך, אתה מספר לו מה אתה מרגיש, הכל כזה מחובר. זה נקרא שהאדם משך אריכות ימים לתוך המלכות שלו. משך לתוך המלכות שלו, לתוך עצמות הקדוש ברוך הוא, שזה אריכות ימים. זה אריכות ימים, זה נותן חיות לאדם, זה נותן חיות לנשמה, לנפש, אדם חי. שאם הנפש של האדם חיה, אז הכל צועל, הכל שמח. כי אם חז ושלום הנפש מקבל את המכה ונכנס לנפילה, לאיוש, אז זהו זה. זה נקרא מיטת הנפש. מיטת הנפש גוררת אחריה את מיטת הגוף. אז לכן צריך כל הזמן למשוך את הקדוש ברוך הוא, למשוך חיות אלוקות. וזה העניין של חג השבועות. חג השבועות זה יום שהייתה הערה שהעם ישראל קיבלו במכת התורה. קפה עליהם הר כגיגית. דחף להם את הדעת הזאת פנימה. הרבה מעם ישראל אמרו למשה, קשה לנו, התרחקו שלוש פרסאות מההר, לא יכלו לסבול במכה להכניס להם את הדעת הזאת. זאת הסיבה שהם עשו את העגל מיד אחרי שקיבלו את התורה. קיבלו את הדעת הזאת, קיבלו זעזוע במוח. אנחנו מדברים פה במושגים מיניאטורים על עצמנו, כמה אנחנו משיגים את הקדוש ברוך הוא. אבל מה שהם קיבלו שם בהר סיני, זה נכנס להם הדעת כמו שבן אדם רואה בעיניים שלו. רואה בעיניים שלו את הקדוש ברוך הוא, מה שהם הגיעו לאיזה מדרגה. אז הם אמרו, פסקה זוהמה. כל תיקון חטא אדם הראשון זה לתקן את הזוהמה של הנחש. את הכפירות, את העצבות, את החוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, שזה בא מחטא אדם הראשון. בהר סיני, זה היה אחרי 3,500 שנה מהאדם הראשון, 3,500 שנה אף אחד לא הצליח לתקן את זה, מתוך כל המיליונים או מיליארדים אנשים שהיו מהאדם הראשון. כשהגיעו להר סיני, העניין הזה תוקן. זהו זה. כשאדם תוקן לוחת אדם הראשון, המדמה שלו יזדקך. אז כל הבלבולים וכל הצרות וכל מה שעובר עלינו חיים, הכל מהדמיונות של האדם. הדמיונות שבתוך האדם הם, הוא חושב שזה אמיתי, הוא חושב שזה השכל שלו אומר, אנחנו כבר מכירים את הסיפור של המדמה, אנחנו מאמינים לו, הוא אומר, ואני חשבתי וזה הגיוני ולוגי וזה, וזה הכל דמיונות, דמיונות על דמיונות. השכל עוד לא יתחיל להיות פעיל בכלל. רבנו אומר, תורה קפה, צריך להוציא את עצמו מן המדמה ולעלות אל השכל. זה לעלות אל השכל, זה מעבר. זה מעבר, זה מעבר. האדם צריך להרגיש את המעבר הזה. עבר. המדמה כבר לא דומיננטי. הוא מדי פעם זורק לו איזה כל מיני רעיונות, אבל אדם שכבר מכיר, זורק, כבר מברר את זה החוצה, לא מתייחס לזה. כל מיני, לעלות אל השכל, זה השכל האלוקי, השכל של הקדוש ברוך הוא. זה אחרי שאתה דבוק בתורה, דבוק ברבנו. אז כל ההתנהלות שלך על פי השכל של רבנו. ביום יום. בן אדם שדבוק ברבנו, גם כשהוא נכנס לחנות ועומד מול סיטואציה מסוימת, הוא נזכר, רבנו אומר ככה. רבנו אומר ככה, רבנו אומר ככה, רבנו אומר ככה, כמו שרבי נתן ישב במסעדה עם רבי נפתלי לאכול, והיה לו שיעול לרבי נתן, אז הוא אכל גבינה. רבי נפתלי אמר לו, שמעתי גבינה לא בריא לשיעול. אמר לו, רבנו, לא שמעתי ממנו את זה. לא מעניין אותי מה אתה אומר. אני, מה רבנו אומר, זהו זה. אז בכל, רבנו אמר כך, רבנו אמר כך, רבנו אמר כך, זה שכל של רבנו, זה שכל של התורה. הצדיקים, מה הם עושים? הם מביאים את השכל של הקדוש ברוך הוא, כל אחד בכלי שלו, בהשגה שלו, מוציא את זה לעם. לכן יש מדרגות אצל החכמים. יש כאלה שנותנים את השכל בצורה כזאת, יש ברמה יותר גבוהה, והכל זה השכל של הקדוש ברוך הוא. רק כל אחד, לפי הכלי שלו, כמה מצליח להוריד מהקדוש ברוך הוא שכל, חוכמה, ולהעביר אותה הלאה. רבנו אמר שהוא הוריד תורה מעתיק הסתימה. התורה הזאת, שהזוהר אומר, שעתידה להתגלות לעתיד לבוא, הדעת הזאת, שתתגלה בעתיד לבוא לכל האנושות, רבנו אומר, משם הבאתי לכם תורה, עכשיו, לא בעתיד לבוא, בעתיד לבוא בעזרת השם, כל האנושות יהיו בראש. אבל עכשיו אני מביא לכם את זה. עכשיו מביא לך את זה, אז קדימה. אז מה, נחכה עכשיו, כשכל העולם יהיה, באופן אישי, תלך על הראש הזה, ותחיה באופן אישי את הראש הזה. זה לא באותה עוצמה כמו כשכולם באותו ראש, אז החיים יותר קלים, ואחד מבין את השני, ואחד משמח את השני, ואחד משפיע על השני, את הרגשות שלו, את השמחה שלו. אלה שבאים לאומן למשל מרגישים את זה, כי שם כל החסידים באותו ראש, כולם, הראש של רבנו. אז מרגישים את זה, שם פתאום השמחה נהיית ענקית. גם כל אחד בא עם השמחה האישית שלו, איך שרבנו הכניס לו אמונה וביטחון ושמחה, אז זה משפיע, אז כל מי שנמצא באזור שם מרגיש את ההרגשה הזאת. ודע שהתורה שמלובש בהסתרה שבתוך ההסתרה, התורה הזאת שאמרנו, היא תורה גבוהה מאוד. מחמת שהיא צריכה להתלבש במקומות נמוכים כאלה, אצל אלה שעברו הרבה, עד שנסתר מהם הקדוש ברוך הוא. יש כאלה שעברו הרבה, הקדוש ברוך הוא נסתר מהם, אז דווקא במקומות הכי נמוכים, שם צריך תורה בעוצמה יותר חזקה, כדי להוציא את האדם משם. כי כמה חולה יותר גדול, צריך להביא לו תרופות שיש להם עוצמה יותר חזקה. והתרופה הכי חזקה זה סודות התורה. השכל שאתה מטפטף לתוך המוח של האדם, זה רפואת הנפש. יש לנו תאים קולקלים במוח. כמו שחזל אמרו, אין אדם עובר עבירה אליהם, כן נכנסה בו רוח שטות. אז יש לו רוח שטות, איזו נקודה של שטות בתוך הראש. ואת הנקודה הזאת צריך לנקות, לתאר אותה, על ידי שאתה מכניס שכל אמיתי, שכל של קדושה. כמה שאדם מכניס יותר שכל, כך הוא מתאר את המוח שלו מהדמיונות, מחולי הנפש, מרפא את עצמו. אז רבנו גם סיפר משל שהבן של המלך היה חולה וכל הרופאים לא הצליחו למצוא פתרון למחלה של המלך, אז בא חכם אמר למלך, אני יכול לעזור לבן שלך, אבל התרופות שצריך לריפוי שלו יקרות מאוד מאוד מאוד, המלך אמר, מה העיקרות? כל סכום שבעולם אני שם, תרפא את הילד. אמרנו, תשמע, זה לא רק שאני צריך תרופות יקרות, אני צריך מלא חביות מאותם תרופה, כי הילד כבר את הפה לא יכול לפתוח, ואני צריך להטביע אותו בתוך התרופה, לשפוך עליו את כל החביות. לא צריך את כל הכמות הזאת, אבל טיפה אחת, אם תיכנס לו בפה, זהו זה. הוא התחיל כבר את הריפוי, הוא התחיל להתרפא. אז רבנו אומר, והמשכיל יבין שיש פה בזבוז עצום. כל התרופות היקרות האלה מתבזבזות, הן הולכות להריג, זה נשפך על הרצפה. אבל בשביל לרפות את הבן של המלך, אז זה כדאי. אז זה מה שעשה רבנו. מה הוא עשה? התרופות זה השכל. כמה שהשכל יותר גבוה, זה תרופה יותר עם עוצמה לריפוי הנפש. אז רבנו שפך עלינו, שפך עלינו. מי שמתעסק בספרים רואה כל פעם עוד שכל, עוד חידוש, עוד חידוש. כל פעם אתה המום מחדש מהשכל שנופל פה, עוד איזה שכל ששופך לך לתוך הראש. אבל יש הרבה שמתבזבז, אבל שווה, כי אפילו טיפה אחת נכנסה, היא תתחיל את הריפוי של האדם. ובאמת רבנו אמר שכל תורה שלו, כל שיחה שלו, שיחות חולין, שהוא היה מדבר ככה ביום יום, מה שרבי נתן כתב בשיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, כל מילה שלו זה טיפת שכל. אפילו חתיכה אחת כזאת תיכנס לך, אתה עלית על המסלול של הריפוי. זה יביא אותך לעוד פעם, פעם ועוד פעם, מקבל עוד ועוד ועוד. וזה בחינת שבועות, השכל הזה, כי הוא בחינת שכל גדול וגבוה מאוד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים. כי גודל הרחמים תלוי בגודל הדעת. כמה שהדעת יותר גדולה, מה זה דעת יותר גדולה? דעת זה דעת אלוקים, כמו שאמרנו עד עכשיו. דעת הוא יודע את השם, יודע שהשם נמצא והעולם שלו, והוא הבעל הבית והוא מנהל את העולם. זה נקרא דעת. כשיש לאדם דעת, אז זה חסד עליון. למה חסד? האכזריות, רבנו אומר, באה מחסרון הדעת. אדם מתאכזר לשני, זה בגלל שאין לו דעת. אדם נלחם עם השני בגלל שאין לו דעת. אדם משתולל בגלל שאין לו דעת. אם יש לו דעת, מה לך להשתולל? על מה? בגלל שלקחו לך משהו, לא לקחו לך כלום. אבל זה היה שלי. אז אין לו דעת, הוא לא מבין ששום דבר לא שלו. מה שנתנו לך זה שלך, מה שאצלך זה שלך, מה שלא אצלך היה אצלך ואיננו אצלך זה לא שלך. דומה, אבל אצלו זה שלי, זה שלי, עובדה, זה היה שלי, היה. בסיפור של היעלום, שהכפרי מצא יעלום וזרקו לו את זה לתוך הים, אתם זוכרים, שהוא נסע ללונדון למכור את היעלום והמלצר זרק לו אותו לתוך הים, בטעות. בסוף מה הוא קיבל? הוא עשה את העסקה עם הרב חובל וקיבל את כל האוצר שהיה באונייה. אתם לא מכירים את הסיפור? מה? אז אני אספר אותו בקצר. כפרי מצא, היה חופר טיט לבניין, היה מוכר. אז הוא מצא יעלום, לא ידע את הערך שלו אפילו. אז הוא הלך לשאול את הסוחרים כמה זה שווה, אמרו לו, פה, בכפר הזה, בעיר הזאת, אין מי שיוכל לשלם לך את השווי של היעלום הזה. זה סכום, סכום ענק. לך ללונדון, עיר הבירה, שם תוכל למכור את זה. אבל אין לו כסף נסיעות, אני. לנסוע ללונדון, איך ייסע? הלך, אסף, פה, שם, שיהיה לו כסף נסיעות עד הנמל. אמר, נגיע לנמל, צעד, צעד. זו העצה פשוטה של רבנו. רבנו אומר, תמיד תעשה רק את הצעד הראשון. אל תחשוב שני, שלישי, רביעי, חמישי. תעשה את הצעד הראשון, ואחרי זה תראה אם הקדוש ברוך הוא נותן לך המשך או לא. אבל את הצעד הראשון תעשה. זה עצה נפלאה בחיים בכל דבר. דרך אגב, אני מזכיר את העצה הזאת. מעט גם טוב, רבנו אמר. אל תלך על כל הפרויקט בראש שלך, תבנו, תכנן אותו מההתחלה עד הסוף, כלום. תעשה את הצעד הראשון. זהו זה. אז הוא עשה את הצעד הראשון. מחר כמה מטלטלים שיוכל להגיע עד הנמל. בא, הגיע לנמל, הגיע לנמל, יושב ככה, מחכה, מה, לא יודע מה לעשות. ראה אחד עובר, רב חובל, אמר לו, אני צריך לנסוע ללונדון וזה, אין לי כסף נסיעות, אבל תראה מה יש לי. הוא הראה לו את היעלום, מערב חבל, יצאו לו העיניים. מה, תעלה לאונייה, פרסט קלאס, תן לך משרתים, ישרתו אותך, מגיע לך, אתה משהו... זהו, אז באמת הוא ישב באונייה על כיוון לונדון, והיה שמח, וכל יום הרב החובל בא לפנק אותו, דיבר איתו שיחות, וזה... תפסו, כאילו, יחסי חברות. ובשעת האוכל, רבינו אומר, כשאדם אוכל, זה טוב שמשהו ישמח אותו, אז העיכול טוב, האוכל יורד טוב. אז בשעת האוכל, הוא תמיד היה שם את היעלום על השולחן. באותו יום הוא אכל, שתה, נרדם עליהם, ככה על השולחן, והיעלום... אחרי זה, הוא לא על השולחן, נרדם. אז המלצר נכנס, לא שם לב, וזרק את כל הלכלוך של המפה לים, אם היה לו. הוא התעורר, קלט מה שקרה, נחרב עולמו. מה יהיה עכשיו? אז הוא... זה גם אחד העצות של רבנו. אל תחשוב על העתיד. תתחיל את הרגע הזה. הרגע הזה, כולם חושבים שאתה... יש לך יהלום? תמשיך לחיות עם יהלום. אין לך, לא משנה, אף אחד לא יודע. תמשיך לנהג כמו שיש לך את היהלום. תמשיך לחייך, תמשיך לדבר, תמשיך הכל רגיל. נכנס אליו רב החובל, לא הרגיש עליו כלום. מחייך, מדבר הכל רגיל, והוא אין לו כלום עכשיו. נכנסה לו דאגה שאם הוא לא ישלם לרב החובל, הוא היה עבריין הרב החובל הזה, הוא יזרוק אותו לים. הייתה לו דאגה, אבל הוא זרק אותה. ככה המשיך לשחק את המשחק. באיזשהו, כשהתחילו להתקרב לחוף, רב החובל בא לגלות לו את ליבו שהוא מבריח באונייה. הוא עבריין, מבריח כל מיני דברים. כבר יש לו שם מוכר, ובמהל חסי עשו לו בדיקות, לא ייתנו לו לעבור חופשי. אבל תשמע, בוא נעשה דבר כזה, את כל הסחורה שיש פה אני רושם על שמך. אתה נאמן, אתה גם עשיר. כל הזה אני רושם על שמך, ואחרי זה, כשנגיע לחוף, תחזיר לי את הסחורה. אמר לו, בסדר, אני גם מפצה אותך, אתן לך דמי תיווך. הסכים, רשם הכל על שמו. ירדו לחוף, וקרה מה שקרה, רב חובל קיבל דום לב. כל הסחורה עברה אליו. והשווי שלה היה יותר, רבנו אומר, מה היה לו. אז רבנו מסכם את הסיפור, והוא אומר, היהלום לא היה שלו. עובדה שהוא נעלם ממנו. הסחורה שהייתה באונייה היא שלו, עובדה שהיא אצלו. מה רבנו רוצה לגלות פה? אדם לא יכול להגיד, לקחו לי, זה שלי. אין דבר כזה, שלך זה שזה אצלך. זה רק שלך, משהו אצלך. אם הוא לא אצלך, אין שלי, אפילו שיש לך חוזה שזה קנית אותו אתה. וזה שלך, זה לא שלך. לפי התוצאות תדע מה שלך, מה לא שלך. אם זה שלך, זה אצלך. אם זה לא אצלך, זה לא שלך. אז אני חי בראש כזה, בסדר. אז האדם זורם, החיים שלו פשוטים, לא מסובכים. כי זה דמיון. ואדם חי בדמיון שיש משהו שלו. אתה סתם אורח, בא. קיבלו אותך בבית חודש, חודשיים, לחוץ לארץ, באת לחבר, אומר לך, קח חדר, תחיה פה, תאכל פה, תשתה פה, תצא לחצר, תהנה מהגינה, קח גם את המפתחות של האוטו, אתה רוצה לנסוע, סע, וקחו לו את האוטו, זה לקחת לי, מה לקחתי לך? זה שלך? שכחת שאתה אורח? ככה אדם צריך לחיות, אורח, שום דבר לא שלך. אז אתה לא מפחד מכלום, יקחו לך, יקחו לך. יש של ההוא, יש של ההוא, הכל נשאר פה, הכל של האדמה, הכל ישוב אל האדמה, כמו שלמה המלך אומר. יש סיפור יפה על שניים שהתווכחו ובאו לבית דין, לדין תורה, על חצר. זה האדמה שלי, זה האדמה שלי, הוא שם את הגדר פה, הוא שם את הגדר פה, בלילה הוא העביר את הגדר, רב ושני שכנים. באו לרב לדין תורה, הרב אמר להם, בוא נראה את האדמה שמדובר עליה, איפה, שכל אחד אומר, היא שלו, היא שלו. בא לשם, שכב על הרצפה, שם את האוזן על האדמה, הם התפלאו, מה הרב עושה? ככה, אני רוצה לשמוע מה היא אומרת. כמה אמר להם, חבר'ה, אני רוצה להפתיע אתכם, היא אמרה לי, האדמה, אתה שלה ואתה שלה. אתה אומר, האדמה שלך, ואתה אומר, האדמה שלך, והיא אומרת, שניכם שלה. אז רבנו אומר, אז שבועות, זה שכל גדול, כי כשהאדם יש לו את הדעת הזאת שהכל של הקדוש ברוך הוא, הכל בהשגחה, אז זה שכל גדול מאוד. וזה, כי בשעת מתן תורה נראה להם כזקן מלא רחמים, וזקן הוא ביישוב הדעת, ובזה תלוי גודל רחמים. כשאדם יש לו יישוב הדעת, אז הוא משפיע רחמים. אבל אין לו יישוב הדעת, יש לו מוחין דקטנות, יוצא ממנו כעס, יוצא ממנו הקפדות, יוצא אכזריות, שזה בא מחסרון הדעת. על כן שבועות הוא חסד עליון ורחמים גדולים. למה? כי אז מתחילה ההתגלות של הדעת הזאת. ההתגלות של השם בפעם הראשונה לכל העם במכה שנכנס להם הדעת הזאת הייתה בחג השבועות בהר סיני במתן תורה. עכשיו, הימים, חכמים דאגו מאוד לסדר את התאריכים של החגים על ידי עיבור של שנה מעוברת, חודשים מעוברים, כדי שזה יצא בדיוק באותו תאריך שזה קרה במציאות בפעם הראשונה. יציאת מצרים שאנחנו עושים ליל הסדר כל שנה, אנחנו לא עושים לפי תאריך 31 ב. זה פעם יוצא ככה, פעם יוצא ככה. אבל אצלנו זה יוצא תמיד בי"ד בניסן. י"ד בניסן, בפעם הראשונה כשיצאו ממצרים זה היה י"ד בניסן. אז כל שנה שחוזר י"ד בניסן זה חוזר על אותו יום בדיוק. כי אותו יום הוא יום כבר מקודש. יום שבעולם יש לו הערה. ולהפך גם, חז ושלום, חורבן בית המקדש שקרה בתשעה באב, חכמים אמרו היום הזה הוא יום שיש בו משהו לא טוב. זה חזר על עצמו עובדה. גירוש ספרד, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, הכל בתשעה באב, ויש עוד ועוד הרבה דברים. השתברו הלוחות. משה שיבר את הלוחות, גם כן היה תשעה באב. זה חוזר על עצמו. זאת אומרת, היום זה יום מסוגל. יש בו את ההשפעה של המהות של אותו יום. אז בשבועות, בהר סיני, זה היה מתן תורה, זה מסוגל שאדם ייכנס לו הראש הזה. ויש תנופה ביום הזה שייכנס הדעת הזאת. אז כל אחד כמה שהוא מסוגל לקבל. כי אי אפשר בבת אחת, זה רבנו אומר צריך צמצום. כי זה יכול לפוצץ את המוח של האדם. פתאום הוא נכנס לתוך עולם שיש בו הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו חשבתי שהוא בשמיים, הוא שם. רואים אותו פעם ביום בבית כנסת, כל מיני דמיונות שיש לאנשים. אבל כשנכנס לך שהוא מלווה אותך על כל צעד ושעד, והוא איתך בבית ובמסחר ובקניות ובהכל, הוא כל הזמן איתך, מלווה אותך, עוטף אותך, הוא העילה שעליך, זה כבר עולם אחר. זה קשה לחיות את הדבר הזה אם זה בא במכה. אבל בשבועות, כשאנחנו עושים את המצוות של החג, השמחה במיוחד של החג, רבנו אומר, את החג צריך לכבד כמה שיותר בדברים טעימים, כדי שתשרה על אדם שמחה. כששורה על אדם שמחה, המוחין מתרחבים. אולי גם באופן פיזי זה קורה בגוף, כשאדם שמח אולי זורמים לו דמים יותר לתוך המוח, מתרחב המוח, אז נפתח לו יותר ההבנה. כי לזה שכל עליון גדול מאוד, אומר רבנו, שכל שבועות, לכן צריך הרחבת הדעת, יישוב הדעת. כי הוא אומר פה, נראה להם כזקן מלא רחמים, וזקן הוא ביישוב הדעת. ככה הקדוש ברוך הוא נראה להם. זאת אומרת, ביישוב הדעת זה, אז האדם מסוגל לקבל את הדעת הזאת. על כן שבועות הוא חסד עליון, וזה מבחינת המקווה של שבועות. אז יש לנו ביום שבועות, בבוקר, לפני התפילה, הולכים למקווה. זה נקרא מקווה מיוחד, מקווה של יום השבועות. אני לא חושב שיש מישהו שלא הולך, מישהו שלא הולך. כל השנה יש כאלה הולכים, לא הולכים. חסידים בדרך כלל הולכים כל יום, אבל אחרים לא. אבל כשמגיע השבועות, אני לא חושב שיש מישהו שלא הולך לטבול במקווה של שבועות. אבל הטבילה הזאת של מקווה של שבועות, אתה הולך לדבול בדעת הזאת, אתה מכניס לך את הראש הזה. כל הפעולות שאנחנו עושים בחג, חג השבועות, כל המנהגים שיש לנו, הלימוד שלומדים, התפילות, קבלת החג, השירות, התשבחות, הכל. כל ההרגשה הזאת, השמחה, וזריקת העולם הזה, כשאתה נכנס לחג, אתה יום, יומיים, כמה שהחג, אתה זורק את העולם הזה מעליך. זאת אומרת, כאילו נתנו לך כרטיס טיסה, תעלה על חללית, צא מהעולם, לשבוע, לכמה ימים. זה עולם אחר, אסטרונאוט על הירח הוא חי בעולם אחר. מנטלית הוא חי בעולם אחר, לא רק פיזית הוא על הירח. מנטלית, הרגשות שלו משתנות. הוא לא חושב על הילדים שצריך לשלוח אותם לגן היום, או שיש לו חוב בעירייה. זה נמחק לו מהראש. הוא נמצא במקום שזה כבר לא מדבר אליו הדברים האלה. זה כבר מחוץ לעולם שלו. הוא נמצא שם, וכל כדור הארץ רואה אותו למטה כזה. אז כל הסיפור נגמר. אין, הדאגות שהיו לו שם, הכל נגמר. כשאדם נכנס לחג, הוא עוזב את העולם הזה. זה, מה זה מעין עולם הבא? שבת זה מעין עולם הבא. שבת וחגים. מעין עולם הבא, זאת אומרת, עזבת את העולם הזה, עזבת את העולם הזה עם כל החבילה שלו, עם כל הצרות שלו, עם כל הדאגות שלו, עם כל ההטרדות. אז מתפנה המוח, אתה נהיה חופשי, ראש נקי. וככה צריך להיכנס לחג. ולא צריך לעשות פה משהו מיוחד, אנשים שואלים מה עושים, מה עושים בחג בשביל לקבל את התורה, לקבל את הדעת. לעשות מה ששולחן ערוך אומר בפשוט. לא, לשמוח והכל, לעשות החג, לשמוח, הכל בפשוט. זהו, זה ככה יזרום לך הדעת הזאת ברמה שלך. כל אחד לפי הכלים שלו. כי אנחנו כל הזמן עוברים תיקונים. במשך השנה, בן אדם עובר כל פעם משברים, משברים, משברים שמזכחים אותו. זאת אומרת, מה זה מזכחים אותו? מהעולם הזה, מהדמיונות של העולם הזה. כשאדם סובל, בשביל מה באים האיסורים? כשיש לאדם איסורים, זה מביא אותו אוטומטית לוותר על משהו. הוא לא גודל לו הרצון, יורד לו הרצון. כשהוא נמצא באיסורים, תגיד לו, בוא לפה, יש משהו טוב, לא. בוא לחתונה, לא. בוא לשם, לא. למה? הוא כבר מתחיל לוותר מהעולם, על העולם הזה. כי רבנו אומר, האיסורים זה תחילת העולם הבא. אז זאת אומרת, הוא יצא מהעולם הזה. אז במשך כל השנה, כל פעם נותנים לנו עוד פעם נקודה, ואם בן אדם לא הבין, אז חוזרים על אותו תרגיל עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שהוא יבין. אז הוא מפסיק. יש מצבים, דוגמה, יש מצב שבן אדם יושב בבית עם המשפחה, והוא קפדן ועקשן על איזה דבר, ואם ילד או האישה או מישהו עשה את הדבר הזה, הוא לא מבטר ומריב וסיפור ואמרתי וגמרתי, כמה פעמים אמרתי לכם לא לעשות ככה ועוד פעם. טוב, עשו טעות, עובר שבוע, שבועיים, עוד פעם חזרו על זה בטעות, אז עוד פעם הוא מתחיל את הסרט מחדש, לריב ולצעוק. כשבאים לו איסורים, בסוף הוא מקבל את השכל, אם הוא מקבל, אם לא, אז יבוא עוד פעם. כל פעם שהוא מתעצבן וצועק בבית, זה איסורים. חז"ל אמרו, אין לו לכעסן, אלא כעסו. מה יש לו? הוא, מי כעס? מי סבל? הוא. אנשים אולי שהוא צעק עליהם קצת נעלבו, קצת נבהלו, אבל הוא נשאר עם העצבים, ואחרי שהוא גמר לכעוס, הוא לא חזר לרגיל, נרגע. הוא יושב עכשיו עם כל ההצגה, אוטומט זה עובד. הוא לא עושה את זה בכוונה. אם הוא כעס, טוב, כעסת דקה, נכון? נגמרה, תחזור עכשיו להיות כמו היית מקודם. לא. הוא ממשיך את הפוזה. אז הוא מעקם את הפנים, מוריד את הגבות, מוריד את העיניים למטה, מדברים איתו, הוא עונה באגרסיביות, קצר. למה? נגמר הסיפור. לא, הוא ממשיך. וכך הוא יכול להמשיך. אז הוא סובל וסובב וממשיך לסבול. אם יש לו שכל, אז האיסורים האלה נותנים לו שכל לוותר. חלס, צא מזה, תמצא דרך יותר קלה, דרך אחרת. אם אתה רוצה להעביר מידע לאנשים, אינפורמציה, תעביר אותה בדרך אחרת. אבל בצורה הזאת, האיסורים צריכים להכניס לו שכל. מה? תצא מהראש הזה, לא ככה. אם הוא לא מבין, אז ימשיך ככה. יש אנשים ש... אני מכיר בחור צעיר, ממש בחור צעיר, אני לא יודע, אולי הוא בן 30 עכשיו. את הצעקות שלו, המריבות שלו, כל השכונה שם. ואף אחד, זאת אומרת, לא פוגשים אותו, גם אנשים התחילו לפחד. מהצעקות וזה, יודעים, זה בן אדם, אין. יוצא לפני שיוצא לעבודה בבוקר, הבית הפוך. וזה הרגיל את אשתו להיות כמור, אז היא גם צועקת. אז כולם שומעים. כשחוזר מהעבודה, צעקות עד שהולכים לישון. יום, 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 יום. יום אחד נכנסתי למקווה, אני פוגש אותו במקווה. אני מסתכל עליו, מה זה רחמנות? בחור בגיל 30, הפנים שלו מקומטות, מלא קמטים, קמטים, ואני מכיר אותו עוד. שהוא היה ילד, מלא קמטים. מהצער, אמרתי לו, מתי תצא מזה? אתה לא מבין שאתה סובל? כל כעס שאתה עושה, כל זה שאתה עושה, אתה הורג את עצמך. אז הוא הקשיב ואמר לי, תגיד לי, יש מצב שאני אצא מזה? הוא מבין שהוא סובל, אבל אין לו, זה אוטומט עובד. אז הסבל עצמו, הקדוש ברוך הוא מכה באותו דבר שבן אדם רוצה שילמד, הוא מביא לו את התיקון בדיוק, שילמד, לא לחזור על הטעות הזאת, צא מזה, תחליף ראש. אין לך פתרון, לא מצאת ראש אחר, סתום את הפה, תהיה בשקט, תוריד את הראש וזהו, זרוק על הקדוש ברוך הוא. כל עוד שאין לך פתרון אחר, זה לא אומר שתשתמש בפתרון שגוי. עדיף, לא כלום, אין לי פתרון, שותק וזהו, תעשו מה שאתם רוצים וזהו. אז במשך כל השנה אנחנו עוברים כל מיני איסורים בית ספר כדי ללמוד. ותר על העולם הזה, אל תעשה ממנו סיפור. אנשים נלחמים על העולם הזה. מה הם נלחמים? על הנוחות. שיהיה לו נוח כפי שהוא חושב שנוח לו וזה יהיה הכי טוב. אדם כשהוא אומר לך לא פה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, מה אתה רוצה, למה אתה רוצה ככה? שלי יהיה יותר טוב, אפילו בתוך בית, אפילו בין בני זוג. שאחד אומר ככה אני רוצה, למה אתה ככה רוצה? כי זה יותר טוב לי. אם לך, מה שלך טוב זה ככה, אז הייתי צריך להגיד לך טוב, מה נעשה כמו שאתה רוצה, אתה, שלך יהיה טוב. לא הוא מתעקש ומתווכח, כי הוא רוצה שיהיה לו טוב. זה מלחמה, מלחמה של הסתרדות, כל המלחמה נובעת, אין דעת. כי הוא חושב, הטעות היא שהוא חושב, שהתפאורה, הסידור של החיצוניות הזה, שיהיה כמו שהוא רוצה, זה יעשה לו טוב. וזה לא קשור לכלום. וכל כך את הבן אדם, שים אותו לבד, תקוע באיזשהו מקום, הוא יוכל להרגיש טוב, הוא יכול להיות מאושר, הוא יכול להיות שמח, בלי קשר לכלום. לא שיש לו בית יפה, ולא שיש לו אוטו יפה, ולא שיש לו ככה, ככה. עובדה כאלה שיש להם את כל זה ואין להם אושר. זה לא זה. זה מבנה של הלב, לבנות את הלב, לבנות את הדעת. כשמכניס דעת השם בליבו, יש לו את זה. אז המקווה של שבועות מושיע מכל הצרות, כי עוד פעם, תשועה מכל הצרות, זה כל הצרות נובעים מחוסר דעת. רבנו אומר, תורה רשנון, כל האיסורים שאדם סובל, הכל מחסרון הדעת. כי מי שיש לו דעת, אין לו איסורים. חסרון הדעת. אז עכשיו כשאדם טבל בחג הזה, חג השבועות, קיבל את הדעת הזאת, אז הוא ניצול מכל הישועות. לכן המקווה מושיע מכל הצרות. המקווה הכוונה, הדעת הזאת שנכנסה באדם, מושיע אותו מכל הצרות. כמו שכתוב, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, כי הוא חסד עליון. חסד עליון, מה שרבי מדבר על חסד עליון, זה חסד בלי גבול, זה חסד עליון. יש חסד תחתון, חסד תחתון זה עשית משהו טוב אני נותן לך חסד, לא עשית כלום אני לא נותן לך, זה חסד ברמה למטה. חסד עליון זה לא קשור לכלום, הקדוש ברוך הוא נותן, עולם חסד ייבנה. לפני רבנו אומר, אתה מביא את הגמרא, מי יכול לומר שהוא עושה משהו בשבילי? הקדוש ברוך הוא אומר, הבן אדם יגיד, שמע, אני מקיים מצוות מזוזה, ציווית לשים מזוזה, הנה אני מקיים בשבילך. אז מי יכול לקיים מצוות מזוזה לפני שאני עשיתי איתו חסד ונתתי לו בית? איפה תשים את המזוזה? איפה תתקע אותה אם אין לך בית? עשיתי איתך חסד, הבאתי לך בית. זה חסד עליון, זה חסד שלא קשור לכלום. יש חסד התחתון, שזה תלוי במעשים של האדם, שעושה דברים טובים, אז חוזר לו אור, חוזר חסד, ויש חסד עליון. חסד עליון זה לא קשור לכלום. עולם חסד ייבנה. אז היות ששבועות, מכניסים לך את הדעת הזאת, שהכל בהשגחה, הכל מהקדוש ברוך הוא, זה כבר לא קשור למה שאני עושה. אם הכל מהקדוש ברוך הוא, זה כבר לא קשור למה שאני עושה. אם זה לא קשור למה שאני עושה, אז זה חסד עליון. הקדוש ברוך הוא נותן שפע, חסד, בלי קשר לכלום. עכשיו רבנו אומר שאת הדעת הזאת היא נקראת מן. חז"ל אמרו, את המן אכלו 40 שנה במדבר. מן, מה זה מן? מה מייצג המן? המן מייצג דעת. מה זה דעת? תראו, אתם חשבתם שהקומבינות שלך הביאו לך את הפרנסה, את האוכל. אתה חשבת שאתה חכם ואתה תעשה תרגילים ככה וככה ואני אלמד ויביא לי את הפרנסה. חשבת, 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 כל הזמן חשבו, ככה היו במצרים, ככה הם חיו. בא הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני אגיד לכם עכשיו את האמת. מה שאתם קיבלתם בכל מה שאתם עשיתם ועבדתם וחשבתי שהעבודה הביאה לכם את כל זה, זה אני נתתי לכם. רק העבודה זה הייתה הטעיה, מה שעבדתם במצרים, כאילו זה הביא לכם את ה... הרי הם קיבלו מזכורת במצרים בהתחלה, כשעבדו אצל פרעה. עכשיו אני אוכיח לכם שבלי קשר לכלום אתה תחיה. קבל אוכל ופרנסה בלי קשר לכלום. מה? מן. הנה אוכל מהשמיים. ואולי תחשוב שיש איזה חומרים, איזה ויטמינים בתוך המן, שהוא נותן לך חיות, זה לא היה בו כלום. זה היה ספוג. אוכל רוחני, ספוג, כמו ספוג נראה, גליד. אין בו שום ויטמינים, שום כלום. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זה רק כלי שנראה כאילו, אבל זה הקדוש ברוך הוא מחיית האדם. זה שפעם אחד אמא של רבנו אמרה לו, כולם מדברים עליך, אתה רבי גדול, רבי גדול, תגיד לי בני, מה יש לך מיוחד אתה? אבל מה אני אגיד לך, אמא, אני חי מהחוכמה תחיית בעליה. אני יכול לחיות בלי לאכול. אני יכול לחיות מהחוכמה תחיית בעליה. זה לחם של מלאכים, זה המן. דעת, דעת השם. הדעת הזאת שהוא יודע את השם, אז המן, חז"ל אמרו, 40 שנה אכלו את זה במדבר. אז חז"ל שואלים, איך יכול להיות 40 שנה? בדקו את התאריך, המן התחיל לרדת ב-16 בתזיין באייר, אני חושב זה התאריך. אז מי י' ד' עד תזיין, חודש בערך. אז 40 שנה פחות חודש. אז למה חז"ל אומרים, את המן אכלו 40 שנה, 40 שנה פחות חודש? אז מה אמרו חז"ל? עוגה שהוציאו ממצרים, כשהם יצאו ממצרים בליל הסדר, הם הוציאו איתם מצות, עוגה. מצות שהוציאו ממצרים, היה בהם טעם מן. טעם של דעת. זה לא אותו מן, מה שקיבלו במדבר, אבל היה פה טעם של מן, במצה שהם הוציאו. מה זה טעם של מן? טעם של דעת. כי כשהם יצאו ממצרים, כבר שם השפיע עליהם הדעת הזאת, לראות את הניסים והנפלאות, את השלטון האלוקי על הכל, נותן דעת לאדם. אז 30 יום האלה הם אכלו את המצה עם טעם דעת, וזה מה שנתן להם לטעום כאילו 40 שנה אכלו מן. עכשיו רבנו אומר שהשלום תלוי בדעת, כמו שאמרנו, מלחמה באה מחוסר דעת. אני נלחם איתך בשביל לקחת משהו שאני חושב שזה שלי, מגיע לי. כשאתה יודע הכל בהשגחה והקדוש ברוך הוא מחלק הכל, אז אתה לא נלחם. אז השלום תלוי בדעת, אומר רבנו. כשיש דעת יש שלום, אין דעת יש מלחמה. יש מלחמה, אומר רבנו, מחלוקת שהיא דעת יותר גדול מהדעת של השלום. והיא מלחמה. והיא דעת יותר גדולה מהדעת של השלום. ומה זה? זה המצות שהוציאו ממצרים. השלושים יום שהם אכלו את המצה, זה דעת יותר גדול. למה? מה זה מצה? מצה זה לשון מריבה. מצה ומריבה, זה מושג שנקרא מצה ומריבה. אז יש מחלוקת מריבה שהיא דעת גדול מאוד. איך ידעת גדול מאוד? ברגע שאתה יודע אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מחלוקת בין החכמים בתורה, זה אומר אסור, זה אומר מותר, זה אומר כן, זה אומר לא, מחלוקת, וממשיכים להילחם. חז"ל אמרו עד ועד בסופה לא זזו משם, בית שמאי בית הלל, אחרי כל המחלוקות שביניהם, באהבה, נפרדו באהבה. איך נפרדו באהבה? אנחנו במלחמה, אתה אומר ככה, אני אומר הפוך, וכל אחד מתעקש על הדעה שלו, אתה אומר אנחנו באהבה. למה הם היו באהבה? רבנו אומר, בגלל שהיה להם דעת של המצא, דעת יותר גדול מאשר של שלום. איזה דעת? הדיבורים שאתה מדבר זה השם מדבר, והדיבורים שאני מדבר זה השם מדבר. זה שני הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, גם את השכל שלך וגם את השכל שלי, גם את הרעיון שלך וגם את הרעיון שלי. אז אני מקבל את זה באהבה, אני נשאר בדעתי, אתה תשאר בדעתך, שתי הדעות יפות, אני מעריך את דעתך, אתה מעריך דעתי, אבל אנחנו ממשיכים לחלוק, אני לא מסכים איתך. אבל מעריך את דעתך, זה נקרא דעת יותר גדול מהדעת של השלום. מה אנחנו צריכים לדעת מהדבר הזה? מה נפקמין לחיים שלנו מהדבר הזה? חוץ מהעניין שתמיד תעריך את דברי השני, תקשיב לו, תשמע מה הוא אומר, תשמע את הדעה שלו, תהיה מורווח, הוא מקבלים דן מן דן, כי גם כאן זה דברי השם, אפילו אם הוא אומר שטות. למה? כי את השוטה קשה יותר להבין. חז"ל אמרו, נבואה ניתנה לשוטים. אז אתה שומע שאתה רואה אדם שוטה, אתה לא מתייחס אליו, הוא שוטה. אבל הנבואה ניתנה לשוטים. בגלל שלא מתייחסים אליו, אז הקדוש ברוך הוא מסתיר את העתידות, הנבואה, בפה שלו. אף אחד לא שומע את זה, אף אחד לא מקשיב לזה. לא מתייחסים. אז העניין הוא, כשאתה שומע דעה של מישהו, תקשיב, תאריך את הדעה, לא מסתדר לך, לא מתאים לך, בסדר, לי לא מתאים, לי יש דעה אחרת, אבל אל תפסול את הדעה שלו. עכשיו, עוד נפקא מינה חשובה זה לחיים שלנו, אדם יש לו טבע, מוטבע בו לעשות חסד, הוא רוצה לעשות חסד עם הבריות, בבית, במשפחה, חברים. כשהוא בא לעשות חסד, איזה חסד הוא יעשה? אם הוא אדם אמיתי, אדם טוב, שרוצה באמת לעשות חסד עם השני. למשל, נזמין אותך לצלול ארוחה, הוא ייתן לך לאכול מה שהוא אוהב לאכול. לא? בשבילי זה הכי טעים, ובשבילי זה הכי טוב, ואני רוצה לעשות לך הכי טוב, אז אני אתן לך את הדבר הכי טוב, מה שאצלי הוא הכי טוב. כי זה מה אני מכיר. ככה הטבע של האדם, שהוא רוצה לעשות טובה עם מישהו, הוא עושה לו מה שטוב לו. אני אוהב לאכול את זה, אני אעשה לך את הארוחה הזאת, אני אוהב לשתות את זה, אני אעשה לך את הארוחה הזאת. ככה אני מפנק את האורח בדבר שטוב לי, שאני אוהב אותו. אז לפעמים בן אדם בא לעשות חסד עם השני, לאו דווקא בדוגמה של אוכל, ברעיון, בעצה, בהתנהגות בחיים, בחינוך. אז מה הוא עושה? הוא מעביר להו את מה שבדעת שלו זה הכי טוב. וזה טעות. אתה צריך לעשות מה טוב לו. זה קשה לך לדעת, כי אדם מכיר את עצמו והוא לא יודע איך הוא בנוי. וזה הדעת של הצדיקים, שהם לומדים את התורה, והתורה מגלה את מעלה הנפש של האדם ואת השינויים ביניהם. אז כשאתה בא לבן אדם, רבנו אומר בתורה קס"ד, כשבאים לצדיק לבקש עצה, כל אחד עם הרעיון שלו, הוא רוצה שהוא ייתן לו את העצה מה הוא חושב. והצדיק נותן לו עצה אחרת שתואמת לו, מה שמתאים לו, זה החוכמה. בברגר ואני בסיפור, כשהאני בכה והעשיר, הברגר, שמע אותו בוכה, ירד אליו הביתה, מה קרה? למה אתה בוכה? מה אומר לו? יש אנשים שיש להם פרנסה, מה קרה? הרי חטפו את אשתו אתמול. אז הוא שואל אותו, מה קרה? מה הוא עונה לו? ואדם שחטפו את אשתו, מישהו ייכנס, שאל אותו, מה קרה? מה העניינים? מה הוא יגיד לו? אין לי פרנסה. אין ילדים, יש לי בעיות עם השכנים. מה, אתה נורמלי? ספר את הדבר הרציני. בסוף הוא אומר לו, חטפו את אשתי. זאת אומרת, הוא בא לבקש עזרה מהברגר, מהצדיק, שיעזור לו, אז הוא מספר לו מה רע לו. מה אתה מספר? אבל לא זאת הבעיה שלך. הוא לא יודע מה הבעיה שלו. הבעיה שלו שחטפו את אשתך. זאת הנקודה. אז מה הוא עשה לברגר? את זה הוא פתר לו. הוא לא התייחס לזה שהוא אמר לו, אין לי כסף, לא התייחס לזה שיש לי בעיות כאלה, בעיות. זה לא העניין. זאת אומרת, זו חוכמה גדולה, צריך לדעת שאתה רוצה לעשות טובה לבן אדם, אתה צריך לעשות טובה שתתאים לו, טובה שמתאימה לו, לא טובה לפי מה שאתה אוהב ושאתה חושב לעצמי זה מצוין. אם הייתי רוצה טובה לעצמי, הייתי מבקש ככה, אז אני אעשה לה הוא ככה. כי אתה לא מכיר מושג אחר, אתה מכיר את המושגים שהם אצלך. אז זה יוצר מצבים שאנשים, אחד שאתה רוצה לעשות לו טובה, מתאים להיות מחלוקת בין המטיב לזה שרוצים להטיב לו. אתה רוצה להטיב לילד לחנך אותו, אתה רוצה למישהו עצה, ואתה יושב עליו. ככה וככה וככה, זה נכון מה שאתה אומר. אבל אתה מבין שזה טוב לך. לא, לא. הוא אומר לך, לא, אני רוצה אחרת, אני רוצה ככה. קבל את הדעה שלו. תחשוב שיש עוד שכל, יש עוד מערכת, יש עוד מבנה של בן אדם, משהו אחר לגמרי. מה כל הוויכוחים שיש בין אנשים? על מה יש ויכוחים? בדיוק על הנקודה הזאת. אני אומר ככה, וככה צריך להיות, וככה צריך להיות. והוא אומר לו, לא, ככה צריך להיות, ככה צריך להיות. ומתחילה מלחמה, לא הולך עכשיו בשכנוע, מפעילים יותר כוח. כל אחד לפי הטמטום שלו. כוח יותר גדול, זה יכול להיות פתאום עם ידיים, עם איומים, לקפות את דעתו. אבל זה לא נכון, זה לא האמת. דעתו היא דעתו. והיא מתאימה למבנה שלו, מתאימה למדרגה שלו, מתאימה לזמן הזה שהוא מדבר איתך. יכול להיות בזמן אחר הוא ישנה את דעתו, אז היא יתאים לזה. קורה הרבה, ככה. בן אדם בא לשני, כדאי לך ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, והוא לא מקשיב לך, לא רוצה לעשות, אתה כועס עליו. אני רוצה לעשות לך טובה, ואתה לא מבין, ואתה לא. זה הדעת של שבועות, שער החמישים. תזכור, הקדוש ברוך הוא, הוא המלכות שנמצאת אצל כל אחד. הוא משפיע לכל אחד דעת, לכל אחד יש את השכל שלו, לכל אחד יש את הדיבור שלו, את ההבנה שלו, והם קבלים דן מן דן, רבי, מקבל את דעתו, תשמע. עכשיו, אם זה דברים שמוגבלים, שהתורה אסרה, לא מדברים על הדברים האלה. רוב הוויכוחים בין אנשים זה לא על זה שהתורה אמרה לו, זה כתוב לא, אנשים לא מתווכחים. בבית, בית שמקיימים מצוות, לא מתווכחים על זה ששולחן ערוך אמר לא לעשות את זה, אין על זה ויכוח. לא עושים זה, שניהם מסכימים. לא מדברים על דברים שלא כתובים. כל מיני התנהלויות, כל מיני התנהגויות, זה אומר ככה, הוא אומר ככה, מחלוקות, מחלוקות, מחלוקות. להכניס את הדעת הזאת, הכל יורד מן השמיים, צריך לתאר את השמיים, לתאר את השמיים, רבינו אומר, אז הוא יכול לחיות עם השכל, זה לתאר את השמיים, זה לזכור שהכל בא מן השמיים. כשהכל בא מן השמיים, תהיה רגוע, תקשיב לבן אדם, אל תתנפל, אפילו שומע לך דברים, שלא נראים לך, בסדר, זה דעתו, לא מתאים לי, אני לא חייב לקבל את זה, לא חייב לעשות את זה, אבל לדעת שהכל מהשמיים, כשנכנס לזה לאדם, הדבר הזה הוא מתחיל לחיות חיים טובים, זה עוד סניף שצריך לקחת אותו ברצינות, כי זה גורם לכל המחלקות והמלחמות והעצבים שקורים לאנשים, שזה גיהנום, לחיות בגיהנום, בחברה, בחברה צריך להיות הערכה, בבית, במשפחה, הערכה אחד לשני, להעריך את דברי השני, לא לזלזל כמובן. תורה א' בחלק ב' רבנו אומר שהאדם צריך שיהיה לו ממשלה על המלאכים בתפילה. בדיבור שלו ירד שפע, יקרו דברים מהדיבור שלו, שהוא מתפעל לקדוש ברוך הוא. אבל צריך להישמר שלא יהיה בז לכל אדם. רבנו אומר, כדי שזה יפעל והכוח הזה יהיה פעיל של התפילה, הוא צריך את אחד הדברים, יש שם רשימה, אחד הדברים שלא יהיה בז לכל אדם, לא יזלזל באף אחד. יקבל דברי השני, ישמע, יעודד אחד השני, כי זה מה שאמרנו, כל אחד יש לו מלכות, ועם המלכות הזאת הוא צריך לתקת העולם שלו. העולם שלך זה כל מה שאתה פוגש. הסיני הוא לא בעולם שלך. למה? אתה לא רואה אותו, לא פוגש אותו. אבל אם יש לך סיני שהוא עובד אצלך, אז הוא בעולם שלך. אז אדם צריך לתקן את העולם שלו. העולם שלו זה כל מה שיש לו איתם קשר. אם זה שכנים, אם זה בעבודה, אם זה פה, אם זה שם. זה נקרא העולם של הבן אדם. מה שלא נמצא, הוא לא פוגש, זה לא בעולם שלו. זה בעולם של מישהו אחר. אז כל הזמן לראות בתיקון העולם. תיקון העולם בעיקר תכניס להם דעת. אתה מכניס להם דעת, יישרת את העולם שלך. אתה מסתובב בעולם שיש בו בני דעה. כמו שרבינו אומר, תורה זין. יש אנשים שהולכים על שתיים, והם בעלי חיים שנראים כמו בן אדם. למה? אין לו דעת. מי שאין לו דעת זה לא בן אדם. זה נקרא אדם, מי שיש לו דעת. לא מי שיש לו חוכמה. חוכמה, אפשר להיות חוכמה ולא להיות בן אדם. חוכמה, הוא מכיר את המדעים, הוא מכיר הפילוסופיות, חכם גדול. אבל זה עדיין לא נקרא בן אדם. בן אדם זה שיש לו דעת, דעת השם. כשיש לאדם דעת השם, הוא מתחיל להיות בן אדם. בן אדם כפשוטו, ההתנהגות שלו, היחס שלו, הביטחון שלו, האמונה שלו, השמחה שלו, כמו צריך להיות בן אדם. לא כמו בעל חי, בעל חי לא צוחק, אין לו חיוך על הפנים של שמחה. כי הוא בעל חי, אדם צריך להיות לו, הדבר הזה צריך להיות ביטחון, צריך להיות מידת החסד, מידת האמת, זה מה שעושה בן אדם, כל המידות הטובות, זה עושים אותו בן אדם, זה אי אפשר בלי דעת. בלי שאתה יודע שיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא שולט על הכל, כי זה מנטרל את כל הכוחניות של האדם, שהוא מנסה לעשות דברים בלחץ, בכוח, לנצח, להשיג, זה מנטרל את הכל. הדעת הזאת, שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, מה שהנביא אמר, שלעתיד לבוא, תתגלה הדעת הזאת בעולם. וידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ומעלה הארץ דעה את השם, ולא יישא גואל גול חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, כי מלאה הארץ דעה את השם, הנביא גילה, שזה יהיה דעת השם, הכל יתבטל, וישב איש תחת גפנו ותחת תאנתו, זה התיאור של העולם הבא, השמח, המאושר, שכל האנושות תהיה בשמחה, תהיה בכיף. אז בעזרת השם נזכה לקבל את הדעת הזאת, בעזרת השם, שהשם ייתן לנו את הדעת הזאת דרך רבנו, שאנחנו נהיה אצלו בשבועות, מי שזכה להירשם. בעזרת השם, לקבל את הדעת הזאת. ושתהיה שמחה לכולם, שיהיה חג שמח לכולם, ושהדעת הזאת תרד לכולם, והתחילו להתייחס אחד לשני באהבה, שלום ורחות, ובאמת לתקן עולם במלכות שדי בעזרת השם.